פסחים דף חף ב', למדנו למעלה, חזקיה אומר, מקום שהתורה אומרת לא תאכל, לא תאכלו, משמעותו רק איסור אכילה, אבל בהנאה זה מותר. אבל כשכתוב בתורה לא יאכל, משמעותו גם איסור הנאה. אומר רש"י למעלה, משמעותו לא יהיה בו היתר המביא לידי שום אכילה, וסתם הנאות לידי אכילה הם באות, שלוקח בכסף הזה דבר מאכל כלשהו. ואילו רבי אבהו אומר, שגם כאשר כתוב לא תאכל, לא תאכלו וכדומה, משמעות הדברים היא שזה אסור בין באכילה ובין בהנאה. אלא אם כן, התורה מפרשת לך שהדבר מותר בהנאה. היום, הגמרא ממשיכה לדון בדבריהם ולנסות למצוא מקומות להכריע כחזקיה או כרבי אבהו. נמשיך היום חמש שורות מלמעלה. מתיר רבי יצחק נפחה, והרי גיד הנשה דרחמנה אמר על כן לא יאכלו בני ישראל גיד הנשה. ותנען שולח אדם ירך לנוכרי וגיד הנשה בתוכו, פני שמקומו ניכר. מחשה הגמרא, הרי כתוב התורה על כן לא יאכלו בני ישראל גיד הנשה. לפי חזקיה, אז זה מובן יפה, רק איסור אכילה ואיסור הנאה מותר. לפי רבי אבהו, משמעות הדברים היא גם איסור הנאה. והרי אנחנו מוצאים מהמשנה מוכח שמותר לאדם להנות מגיד הנשה. כתוב מסכת חולין, אדם שחט בהמה ויש לו איזה גוי שרוצה איזה חתיכת בשר, יכול לשלוח לו אותו ישראל את גיד הנשה, שולח לו ירך, למרות שגיד הנשה עדיין נמצא בפנים. והרי לכאורה, אומר התנא, יש חשש שאולי ישראל יראה שמבהמה שאתה שוחט ואוכל ממנה, שלחת ירך לגוי. אם כן, אותו אדם שיראה את זה יגיד, רגע, זה קשר למהדרין, שחיטת יהודי, ויבוא לקנות את אותו הירך מאותו הגוי, והוא יבוא לאכול בטעות את גיד הנשה. לכן לכאורה אולי נאמר, לפני שאתה מביא את הירך הזה לגוי, תפתח את הירך, תוציא את גיד הנשה. אומר התנא, אין צורך בכך. למה? מפני שמקומו ניכר. כולם רואים שהירך הזה הוא ירך סגור, כי בוודאי הוא לא יטעה שאולי לקחו מכאן עבר בגיד הנשה. הוא לא יטעה בכך. עד כאן דברי התנא בחולין שם. לכאורה משמע מזה שגיד הנשה מותר בהנאה, עובדה שאתה שולח את זה לגוי. אם כן, לפי רבי אבהו קשה, עונה גמרא, כסבר רבי אבהו, כשהותר הנבלה, היא וחלבה וגידה הותרה. אומר, לא, באמת אתה צודק, גיד הנשה מותר בהנאה. למה? שכתוב בתורה, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, התורה התירה לך את כל הנבלה, כולל כל מה שיש בתוכה, כולל חלב, כולל גיד, כולל הכל, ולכן באמת מותר להנות. מקשה הגמרא על התירוץ הזה. הניחא למאן דאמר יש בגידין ונותן טעם, אלא למאן דאמר אין בגידין ונותן טעם, מעיקה לממר. ואת הגמרא הרי יש מחלוקת מסכת חולין, האם אותם גידים האלה שאסורים, כמו גיד הנשה, האם יש בו טעם חשוב, ואם הוא יתבשל בקדרה, הוא אוסר את המאכלים שיתבשלו בקדרה כי יש בו טעם של איסור, או אולי זה לא אוסר את יתר המאכלים בקדרה. מדוע? פני שגיד הנשה אין בכוחו לתת טעם ביתר המאכלים. אמנם הוא עצמו אסור, אבל זה כמו שהתורה אסרה חתיכת עץ. אותו דבר, התורה אסרה גם את הגיד הזה, אבל אין בכוחו לתת טעם ביתר הדברים. ואם כן, מקשה הגמרא, לפי התנא שסובר שיש בגידין ונותן טעם, כי ממילא אפשר לומר שהתורה באה ואמרה לך, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה. גם הגידים האלה קרויים חלק מתוך הנבלה, כי יש בשר ראש, בשר צלעות, יש גם בשר גיד. אבל לפי מי שאומר שאין בגידין ונותן טעם, ממילא כשהתורה התירה לך את ההנאה מהנבלה, רק על הבשר של הנבלה התורה התירה, אבל על הגידים שאין בהם טעם, אם כן מילא התורה בוודאי לא התכוונה להתיר את זה. ואם כן, מניין לך בכלל שמותר להנות מגיד הנשה? והרי ברור שמותר, ככה למדנו למעלה. במשנה שולח אדם את הירך לחברו וגיד הנשה בתוכו, אז אם כן מניין לנו שמותר בכלל להנות מגיד הנשה? עונה הגמרא, מה שמעת לי אמר אין בגידים נותן טעם? רבי שמעון, דתניא, האוכל מגיד הנשה של בהמה טמאה, רבי יהודה מחייב שתיים, ורבי שמעון פותר. רבי שמעון, הכי נמיד אסר בהנה לתניא, גיד הנשה מותר בהנה ורבי יהודה, ורבי שמעון אוסר. אומרת הגמרא, מי זה אותו התנא שאוסר באמת את, שאומר שבגיד הנשה אין טעם? זה דעת רבי שמעון, איפה לומדים את זה? כתוב בריתא, האוכל מגיד הנשה של בהמה טמאה. יש סוס, חמור, ואותו אדם אכל את גיד הנשה שלו. כמה לבין הוא עובר? לפי דעת רבי יהודה שני לבין. קודם כל, עבר איסור אכילה בהמה טמאה. ודבר נוסף, הוא עבר איסור של גיד הנשה. כשני לבין הוא עבר. ואילו לפי דעת רבי שמעון פותר, הוא אומר, הוא לא עבר על שום לב. מדוע? על לב של אכילה בהמה טמאה הוא לא עובר מפני שהוא לא אכל בשר בהמה, אכל גיד. ולפי דעת רבי שמעון אין בגידים ביותר טעם, זה כמו שאכל חתיכת עץ. אז מילא אמנם התורה אסרה איסור אכילת בהמה טמאה, אבל זה לא נקרא בהמה, זה סתם, זה חתיכת עץ, ולכן התורה לא אסרה את זה בכלל באכילה. תגיד לי טוב, אבל עדיין יש לב של גיד הנשה. גיד הנשה יש בו טעם, אין טעם, תורה אמרה שלא לאכול אותו. עונה כך רבי שמעון ואומר, כשהתורה אומרת לא אוכלו את גיד הנשה משמע, אבל את יתר הבשר תאכל. זה רק בבהמה, טהורה. אבל בבהמה טמאה, אי אפשר להגיד יתר הבשר תאכל, כי הרי כל הבהמה אסורה באכילה. לפיכך רבי שמעון אומר, שאדם שאכל גיד הנשה של בהמה טמאה, אינו עובר על איסור כלל. פותר אותו מלבין, לא כמנאי, ודאי איסור דרבנן יש, אבל איסור דאורייתא, לפי דעת רבי שמעון פטור. אם כן, רבי שמעון הוא זה שסובר שאין בגידים בנותן טעם. ולפי דרכו אומרת הגמרא, באמת, כשהתורה אמרה לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשייך תתננה באכלה, את מי התורה התירה לך בהנאה לתת לגר? דווקא ליתר הבשר. אבל את הגידים, כיוון שאין בהם טעם, התורה לא התירה אותם בהנאה. ובאמת, אתה צודק בקושתך. רבי שמעון מפורש אוסר את גיד הנשה בהנאה, כך כתוב מפורש בבריתא. מה כתוב שמה? גיד הנשה מותר בנפילת רבי יהודה, ורבי שמעון אוסר. למה אוסר? כמו שאמרנו, רבי אבו אומר, לפי שיטתי זה יפה מאוד, מפני שכתוב בתורה, הכל לא אוכלו בני ישראל גיד הנשה, אז הנה, כשכתוב אכילה, זה כלול בזה גם הנאה. ממשיכה הגמרא להקשות קושיה נוספת. והרי דם, דרחמנא אמר, כל נפש מכם, לא תאכל דם. הנה יש פה איסור אוכל, אבל שכתוב לא תאכל. ורבי אבו משמעותו גם איסור הנאה. ואנחנו מוצאים שמותר להנות מדם. איפה מצאנו? ותנן, אלו ואלו התערבין באמה ויוצאים לנחל קדרון ונמכרים לגנים לזבל ומועלים בו. יש דם חטאות הפנימיות שנעשות בפנים יותר בית המקדש, ויש דם חטאות החיצוניות. אומר רש"י, דם חטאות הפנימית נשפכים על יסוד המערבי של המזבח, דם חטאות החיצוניות נשפכות על יסוד הדרומי של המזבח. ובין כך ובין כך, אם יוצאים מהנקב שביסוד של המזבח, יסוד המזבח זה חלק התחתון ביותר של המזבח, ושם הם יוצאים מהנקב והם נשפכים לתוך אמה, לתוך תעלה שנמצאת בירקתי העזרה, ומשם מתוך אותה תעלה הם יורדים לאיפה? עד נחל קדרון, ושם זה נמכר לגננים לזבל. הגננים הם לוקחים כל דברים כדי לזבל את השדות שלהם, אז הדם הזה של הקורבנות הם משתמשים איתו, אבל הוא מועלים בו, דהיינו זה שייך להקדש, שלם כסף, עידי כך הקדושה שיש בדם הזה יוצאת לחולין, ומותר להשתמש בדם הזה. טוב, זה לעניין קודשים, צריך שלם על זה כסף. כל פנים, מה רואים מכאן? שמותר לאדם להשתמש ולהנות מהדם, מותר להשתמש בו כזבל לשדות. ואם כן, לפי דבריך רבי אבו, איך מותר? הרי לך הורה, האדם כתוב בו לא תאכלנו, משמע שאסור גם להנות. עונה הגמרא ואומרת, שני דם נתקש למים, דכתיב לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים. מה מים מותרים, אף דם מותר. התורה הקישה והשוותה את הדם למים. כתוב לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים. שמה התורה השוותה את זה למים? תשפכנו. אלא בא התורה לומר לך, כמו מים מותרים בהנאה, גם דם מותר בהנאה. בקשה הגמרא ואימא כמיים המתנסחים על גבי המזבח. אולי נאמר שהתורה השליטה את זה למען שאסורים בענה. הרי יודעים שכל פעם כאשר אדם מקריב קורבן, הוא מנסח, שופך יין על גבי המזבח. ככה הכהן עושים צד ניסוך. בחג הסוכות מצווה לנסח יין, חוץ מסוכה יין, מסכים גם מים על גבי המזבח. והמים האלה ודאי שהם אסורים בהנאה. למה? מביא ראשי, למדנו בפסוק, כתוב, כמה ששמים את המים האלה בתוך כלי שרת, והכל שיוצא בכלי שרת זה נהיה קדוש ואסור בהנאה. כמו שכתוב, כל הנוגע בהם יקדש. ואם כן, אולי מה כמה תורה, על אף בחנוכה מים זה כמו מים שאדם מנסח על המזבח. עונה הגמרא, אמר רבי אבהו, כמים, רוב מים. אם היה כתוב אותו על הארץ שפכינו כמים, משמע כל מים. אבל כתוב כמים, משמע כמו רוב המים. אם זה רוב המים, רוב המים בעולם הם מותרים בענה ולא אסורים בענה. מקשה כך הגמרא, מידי, רוב מים, כתיב. לא כתוב התורה רוב מים. אולי מה זה כמים? כמים הנוסחים שהם אסורים. אלא אמר רב אשי, כמים הנשפחים. ולא כמים הנסחים. דם מותר להנות כי התורה הקישה אותו למים הנשפחים. כמו שכתוב על הארץ, תשפכנו כמים. כמו מים הנשפחים, ככה גם כן מותר לשפוך את הדם הזה. מים הנשפחים זה סתם מים רגילים שהם מותרים בענה. מים שעל גבי המזבח הם לא נשפחים, אלא אדם מנסח אותם על גבי המזבח. מקשה הגמרא, והם הכמים הנשפחים לפני עבודה זרה, התמנמי ניסוי מכיר לכתיב, ישתו יין נסיכם. עכשיו גמר אומר, בסדר, אבל אולי כוונת התורה להקיש את הדם למים הנשפחים לפני עבודה זרה, שמלא כל דבר שהקריב אותו לעבודה זרה הוא אסור בהנאה, וגם דם הזה יהיה אסור בהנאה. עונה הגמרא לא. גם מים ששופכים הגויים לפני עבודה זרה שלהם זה נקרא ניסוך. איפה מצאנו? כתוב הפסוק, ישתו יין נסיכם. אם כן ממילא, גם זה נקרא ניסוך. והתורה אמרה שאדם דומה למים הנשפחים ולא הנסחים. שואלת הגמרא ולחזקיה, למה הלכתה יתקש דם למים? הרי אם התורה רצתה והוסיפה את מילת תשפכנו כמים בשביל להתיר בענה, בלה בך אני יודע שזה מותר בענה, כי כתוב רק לא תאכלנו, לא כתוב לא יהיה אכל. עונה הגמרא, חדרבי חייה ברבה, דאמר רבי חייה ברבה אמר רבי יוחנן, מניין לדם קדשים? שאינו מכשיר, שנאמר, לא תאכלנו על הארץ בחינו כמים. דם שנשפך כמים, מכשיר. שאינו נשפך כמים, אינו מכשיר. עונה הגמרא, זה בא בשביל ללמד אותי הלכה אחרת. יודעים שכל דבר מאכל, אם נשפך עליו מים, או אחד משבעה משקיעים, שהסימן שלהם יד שחת דם, יין, דבש, שמן, שמן זית, חלב, טל, דם ומים, אז הוא יכול לקבל טומאה, זה נקרא מוכשר ומזומן לקבל טומאה. אבל אם לא נפל עליו אחד משבעה משקים, אינו ראוי לקבל טומאה. אומר רבי יוחנן, מה הדין אם יש דבר מאכל שנפל עליו דם הקודשים? אינו מוכשר לקבל טומאה. מדוע? כתוב בתורה, על הארץ שפכנו כמים. התורה השוותה, למי התורה השוותה את המים? רק לדם כזה שהוא נשפך כמותו. דהיינו שאין לאדם בו צורך דם של חולין, מה שאין כן דם שהקורבנות, שאדם צריך לזרוק את זה על גבי המזבח ולא שופך את זה כמים, ומלא אינו מכשיר, הוא לא הושווה למים. משיכה הגמרא ואומרת, והרי עבר מן החי, דכתיב, לא תאכל הנפש עם הבשר, דהיינו, אסור לאדם אפילו לבנוח, אסור להם לאכול, בהמה, אלא אם כן שחטו אותה, לא דווקא שחטו, אפילו הרגו אותה. אבל אם האדם חותך לאיזה בהמה, איזה יד, איזה רגל, איזה אוזן, אסור אפילו לגוי, אסור לאדם לאכול את זה. כתוב בתורה, לא תאכל הנפש עם הבשר. לפי דעת חזקיה משמעותו רק איסור אכילה ולא איסור הנאה. אבל לפי דעת רבי אבהו, כל מקום שכתוב אכילה משמעותו גם איסור הנאה. ותניא, רבי נתן אומר, מניין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר, אסור להושיט לו, למה? כי אתה מכשיל אותו. ועבר מן החי לנוח, כי גם לגויים אסור לאכול מן החי. אסור לך לתת לו עבר מן החי. תלמוד לומר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ואם כן, אם אתה מושיט להם דבר שאסור להם, הרי אתה מכשיל אותם. הלכלבים שרי. משמע כל הבעיה להושיט אלו מן החי לגוי, כי אתה מכשיל אותו. אבל אם היה מותר לו, כגון שאדם נותן את הדבר הזה לכלבים, אז מילא זה מותר. בדבריך איך מותר? הרי מן החי צריך להיות אסור בהנאה. עונה הגמרא, שאני עבר מן החי דתקש לדם, דכתיב, רק חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש. אחר כך המשך שם של הפסוק כתוב, לא תאכל הנפש עם הבשר. עונה הגמרא, דם הרי למדנו כבר מהפסוקים, שפכנו כמים, שדם מותר בענה. וגם עבר מן החי, גם הוא מותר בענה, כי התורה הקישה אותו לדם. כתוב בתורה, רק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש, והסיום של הפסוק זה, לא תאכל הנפש עם הבשר. אם כן, שני שנים, כמו שדם מותר בענה, גם עבר מן החי מותר בענה. שואת הגמרא ולחזקיה, למה הלכתה התקש עבר מן החי לדם? לאיזה צורך? הרי לפי דבריך, אני כבר יודע שעבר מן החי מותר בנה, כי לא כתוב לא יאכל, כתוב לא תאכלנו. לא תאכל הנפש עם הבשר. כי למה התורה השוותה את הדם לעבר מן החי? עונה גמרא אמר לך, דם הוא דהתקש לעבר מן החי. לא התורה הקישה את עבר מן החי לדם כדי שילמד דוחות עבר מן החי מדם. לא, להפך. התורה באה להקיש לך את האיסור של דם, איסור של עבר מן החי. מה? מה עבר מן החי אסור? אבדם מן החי אסור. ואיזה? זה דם הכזה שהנפש יוצאה בו. מה התורה להגיד לך? על איזה דם? אם האדם אוכל אותו, יש בו איסור קרת. דווקא הדם שיוצא בכילוח, זה נקרא דם הכזה. דם שיוצא בכילוח לאחר השחיטה. הוא שיש בו איסור קרת. אבל אם זה דם שלא כילוח, לא הנפש יוצאה בו, אז יש בו רק לה ואין בו קרת. אומר רש"י, יש ארבע דמים יוצאים כאשר דם שחית בהמה. בתחילה דם דם ציד, בתחילה יש את הטיפות דם הראשונות, אחר מכן דם הכזה, זרם של הדם שבו הנפש יוצאה, לאחר מכן הדם נעשה פתאום שחור כזה משחיר, ולאחר מכן זה עוד הטיפות האחרונות. אז אומר רש"י, אם כן, הדם הזה שהוא מקיס יוצא בכילוח, זה הנפש יוצאה בו, רק דם כזה יש בו איסור קרת. לפוקי יתר הדמים, אין בהם איסור כרת, אלא רק לאו בלבד. מאיפה למדנו את זה? מה שהתורה הקרישה את הדם לעבר מן החי, כמו עבר מן החי. דבר שהנפש יוצא, הנפש יש בתוכו, גם פה אותו דבר. מקשה גמרא קשה נוספת, והרשו הנסכל, דרחמנא אמר, לא יאכל את בשרו. לא יאכל, משמעותו איסור הנאה בין רבי אבהו, שזה רבי אבהו הרי מסביר, שכל מקום שכתוב לא אוכל, יש בזה איסור הנאה, ובין אפילו לחזקיה. שאומר כתוב לא תאכל, משמעותו איסור אכילה בלבד, אבל כתוב לא יאכל, משמעותו גם איסור הנאה. והרי השור הנסכל הזה, מה זה שור הנסכל? שור שנגח אדם בר מינן. הדין שלו צריך לסקול את השור. וכתוב שמה, סקול יסקל השור, איני, משמע שאני אומר סקול שלו, איני יודע שהנה ולא נבלה אסורה באכילה. ומה תלמוד לומר לא יאכל? מגיד לך, כתוב שאם שחתו, לאחר שנגמר דינו, אסור. אין לי אלא באכילה, בהנאה מיניים. תלמוד לומר, הוא בעל השור נקי, מאה משמע. שמעון בן זומא אומר, כאדם שאומר לחברו עשרה פלוני, נקי מלחסיו, ואין לו בהם הנאה של כלום. טעמה, דחתה הוא בעל השור נקי. דאם היא לא יאכל, איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. עכשיו הגמרא בין חזקיה בן רבי אבהו. כתוב הרי על גבי שור הנסכל, כתוב על זה לא יאכל. משמעות הדברים היא בין איסור אכילה ובין איסור הנאה. והבריתא רואים שבאמת יש אמנם איסור הנאה בשור הנסכל, אבל לא למדנו את זה מה שכתוב לא יאכל, אלא ממקורות אחרים. מה כתוב שם בריתא? אומרת בריתא כתוב הפסוק, סקול יסקל השור ולא יאכל בשרו. אחרי זה מיותר לחלוטין. ודאי אם סקלו אותו, לא שחטו את הבהמה. ממילא זו נבלה, ודאי שאסור לאכול. מה הפסוק בא לחדש ולומר לך לא יאכל בשרו? אלא התורה באה לומר לך שאפילו אם אחרי שבית הדין פסק, נגמר דינו, פסק שצריך לסקול את השור הזה, הלך בעל הבית מהר מהר, ומה עשה? שחט את השור הזה. אנחנו ראיתי אומר לו, טוב, שחטו אותו, עכשיו הוא מותר באכילה. אומר הפסוק, ולא יאכל בשרו, אסור לך לאכול אותו. זה החידוש. סקול יסקל השור. ואפילו אם לא סקלו אותו, לא יאכל בכל מצב את בשרו. משיכה בר הייתה ואומרת, אין לי רק איסור אכילה, מנה שאסור גם להנות משור הנסקל הזה. אומר, כתוב פסוק מסיים, ובעל השור נקי, מכאן למען איסור הנאה. שואלת הגמרא, מאה משמע, מאיפה אפשר להבין במילה בעל השור נקי? כך, עונה הגמרא, רבי שמעון בן זומא אומר, כמו שאומרים, יצא פלוני נקי מנכסיו. כלומר, לא נשאר בהם כלום, לא ירוויח מזה שום דבר. אותו דבר, כשהתורה כאן אומרת בעל השור נקי, נקי לגמרי מאותו שור הנסקל. הוא לא יכול ליהנות ממנו כלל ועיקר. אם כן, למדנו מכאן איסור הנאה, עד כאן דברי הברייתא. אומרת הגמרא, ראינו שאיך התנא למד איסור אכילה, איסור הנאה, רק מה שכתוב בעל השור נקי. הוא לא אמר מילה שכתוב בתורה, לא יהיה אכל את בשרו. לכאורה בן חזקיה בן ירמיהו, יכולנו ללמוד איסור הנאה, מה שכתוב לא יהיה אכל את בשרו. עונה הגמרא ואומרת, לעולם לא יאכל, משמעותו איסור אכילה ואיסור הנאה משמע. ובעל השור נקי, להנאת עורו הוא דעתה, ויצריך, סקרת אחר מינה, לא יאכל את בשרו כתיב, בשרו אין עורו לה, כמשמע לה. ואת הגמרא, לא, באמת מה שכתוב לא יאכל בשרו, למדתי שאסור להנות מבשר שור הנסקל. אבל הייתי חושב, דווקא הבשר שלו אסור, כמו שכתוב, לא יאכל את בשרו, אבל העור של השור הנסקל, אולי יהיה מותר להנות ממנו, לכן נוצרח הפסוק לומר לך, ובעל השור נקי, ללמד אותך נקי לגמרי, שלא יהנה ממנו כלל, אפילו מעורו. אומרת הגמרא, ולהנחת נאה דמפרי ללאה יקרא לדרשה אחרינה, מה היה דרשה אחרינה? לחסלי כופר, ובהבלדות, הנאת עורו מנה להו, נפקה להו, מאת בשרו, את הטרפל לבשרו. אומרת הגמרא, יש תנאים שאומרים שאם כתוב, שמה תורה אמרה בעל השור נקי? תורה באה ללמד אותנו, חולעים שור שהיה תם, ממילא, מה עושים? הורגים את השור, סקוי סקל השור, וזהו. אבל אם השור הזה הוא היה מועד, אז לא סוקלים את השור, אלא הבעלים צריכים לשלם כופר. מה זה כופר? אומרים, אם האדם הזה היה עכשיו נמכר בשוק העבדים, כמה היה שווה? את המחיר הזה צריך לשלם למשפחת ההרוג. זה נקרא כופר. עכשיו, מה דין בשור נקי? צריך לשלם לו כמו שאם הוא היה שור נוגח בהמה אחרת. מה עושים? משלמים לו, תם משלם חצי נזק. מה הדין כאשר שור תם הרג אדם פעם ראשונה? האם משלם חצי כופר? הרי אם זה היה מועל משלם כופר שלם, בטח אולי ישלם חצי כופר. יש תנאים שאומרים שזה כתוב בעל השור נקי, ללמד אותנו שאינו משלם כופר כלל. ויש אומרים, זה בא בשביל משהו אחר, מבלדות, מה זה? אם האדם, אם האדם הפיל את ה... נתן מכה לאישה עוברה, ויצאו הבלדות שלה, אז צריך לשלם. ואילו שור שנגח, נגף אישה הרה, ויצאו ילדיה, אז מה הדין? האם גם כן נאמר בזה שצריך לשלם דמי בלדות? אז זה אומר הפסוק בעל השור נקי, שאינו משלם דמי ולדות. ואת הגמרא, אם כן לפי דבריהם, מניין למדנו איסור הנאה בשור הנסקל? עונה הגמרא ואומרת, מניין יודעים שיש בזה איסור הנאה? כתוב את זה בפסוק, נפקא להו מאת בשרו, את הטרפל לבשרו. מה שכתוב בפסוק, ולא יאכל את בשרו, פסוק יהיה צריך לומר, ולא יאכל בשרו. את, מיותר, את זה משון הטרפל. משמע שגם עורו, גם הוא לא יאכל. כלומר, יש בו איסור הנאה. מעונה גמרא וידך. מי שלומד לי מהפסוק שאמר הוא בעל השור נקי, מכאן הוא לומד שאסור בהנאה. אם כן, מה הוא יעשה בדרשה של הפסוק את? את, את, את בשרו? מה זה בא ללמד אותנו? מעונה גמרא, את לדריש. יש תנאים שלא דורשים את המילה את. בכלל, בכל התורה כולה. כדתניא. שמעון העמסוני, ויש אומרים, זה נחמיה העמסוני, היה דורש כל עתים שבתורה, כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא פרש, מרחש שלום, מי אפשר לרבות לירא חוץ מהקדוש ברוך הוא, צריך לפחד ממנו יתברך לבדו בלבד, גם כשהם מפחדים ממקדש, כיוצא בזה הם מפחדים, זה לא ממקדש עצמו תיארה, אלא ממי שיציבה על המקדש. מה זה את השם אלוקי חתירה? עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. אם כן, יוצא שמעון העמסוני לא דורש כל איתי שבתורה, ולכן הוא זקוק למה שכתוב בעל השור מקי, ללמד אותנו שגם התפל לעור, גם התפל לבשר דיינו העור, אסור בהנאה. שמעון, בעל השור נקי, לפי שמעון העמסוני, שלא דורש את, כן מלא הוא דורש בעל השור נקי, גם עור אסור בהנאה. אבל לפי רבי עקיבא, הוא לא לומד מבעל השור נקי את האיסור הנאה של העור, אלא לומד זה מאיפה? מה שכתוב את בשרו, את התפל לעור. ממשיכה הגמרא להקשות. והרי עורלה דרחמנא אמר ערלים לא יאכל, ותניא ערלים לא יאכל אין לי אלא איסור אכילה, מניין שלא יהנה ממנו, שלא יצבע בו וידליק בו את הנר. תלמוד אומר וערלתם עורלתו, עוד פסוק אחר שכתוב שם ערלים לא יאכל לרבות את כולם, טעם הדחת רחמנא וערלתם עורלתו ערלים. הלא וכי הווה אמינא איסור אכילה משמע איסור הנאה למשמע, לעולם לא יאכל משמע באיסור אכילה באיסור הנאה, שנאתם תכתיב לכם. אומרת הגמרא, לגבי עורלה כתוב בתורה שלוש הם ערלים יהיה לכם, ערלים לא יהיה אכל, כמשמעותו לא יהיה אכל בין איסור אכילה ובין איסור הנאה. והרי בכתוב בריתה ערלים לא יהיה אכל אין לי ללמוד מכאן רק איסור אכילה, מניין שלא יהנה ממנו, כגון למכור לגוי וכיוצא בזה, ומניין שלא יצבע בו, צביעה לכאורה הייתי אומר זה יותר קל מהנאה רגילה. מדוע? פני שזה עשוי רק למראה בעלמה, ואם כן, אולי מראה זה לא כך נקרא הנאה. ומניין שלא ידליק בו את הנר, יש לך איזה שמן של זיתים של עורלה, אולי נאמר שמותר להדליק בזה את הנר. למה? כיוון זה לא הנאה גמורה, זה הנאה נעשה תוך כדי כילוי, אתה נהנה מאוד מהאור, אבל תוך כדי שריפה אתה נהנה, אז אולי זה יהיה מותר. אומר לנו התנא, כתוב פסוק שלוש פעמים ערלים, וערלתם עורלתו, אשר כתוב ערלים לא יאכל, שלוש פעמים ערלים לא מחכו, שלוש סוגי הנאות האלה, כולם הם אסורים. עד כאן דברי התנא. ותגמרה משמע מכאן דווקא בלה שכתוב, וערתם עורלתו ערלים, הלאה ואחרי הייתי אומר, איסור אכילה באמת משמעות דברים שזה אסור, אבל איסור הנאה זה אין בזה וזה מותר. אפילו איך חזקיה ורבי אבהו, למה בכלל צריך לחפש פסוקים לאסור בהנאה? עונה הגמרא ואומרת, לעולם לא יאכל משמעותו באיסור אכילה באיסור הנאה. ולמה שם הוצרנו פסוק מיוחד, שור ערלים, מיותר, נוסף? בגלל שכתוב, יהיה לכם, לכם משמעותו להנאתכם, זה בשבילכם, משמעותו שמותר בהנאה. לכן נוצר הפסוק לכתוב עוד פעם, ללמד אותי ערלים, שזה אסור בהנאה. ויצטרך, צעק רעתך מן ההועיל וכתב לכם שלכם יהיה, כמה שמעלה. אומרת הגמרא ואלה, השתא דכתיב הנקראי לכם למה לי? אומרת הגמרא אם ככה עד רבה. משמע, אם לא היה כתוב לכם, אז לא היו צריכים את הפסוק וערלתם ערלי עורלתו ערלים למת שאסור בנה. כי מה שכתוב לא יאכל, כבר לא אסור בנה. רק בגלל שכתוב לכם, אז הוצרכתי. אומרת הגמרא עכשיו בסיכום, מותר בנה או אסור בנה? מותר בנה. אז אם כן בסיכום אסור בנה. כמו שכתוב, ערתם עורלתו ערלים. אם כן, באמת, בשביל מה הפסוק כתב לך לכם? שמה כתב את זה? איזה הלך הוא בא ללמד אותי? עונה הגמרא, לחידתניה, לכם לרבות את הנטוע לרבים. רבי יהודה אומר, עד רבה להפך, להוציא את הנטוע לרבים. מה התעמה את הנקמה? דכתיב, ומתעתם ליחיד משמע, לרבים לא משמע. כתב רחמנא לכם להביא את הנטוע לרבים. ורבי יהודה, ונטעתם משמע בין לרבים בין ליחיד. ולכם, בין יחיד, בין רבי משמע, הווה ריבוי אחר ריבוי, בין ריבוי אחר ריבוי, אלא למעט. מת הגמרא, בשביל מה כתוב לכם? זה בא בשביל, לפי דעת תנא קמא, זה בא לומר לרבות הנטוע. כלומר, אם העירייה נוטעת עצים בשביל כלל הציבור, אז מה הדין? גם בזה יש איסור של עורלה. רבי יהודה אומר לא. אם עצים שנוטעים אותם בשביל כלל הציבור, אין בזה איסור של עורלה. לכן כתוב מילת לכם. מה הוויכוח ביניהם? מתנא קמא לרבי יהודה. תנא כמובן כשהוא כתוב פסוק ונטעתם לכם כעץ מאכל, בדרך כלל מי אדם נוטע? לעצמו. לא מצוי שאדם נוטע לרבים. ואם כן, פשט הפסוק, רק עץ של האדם הרגיל. כשהתורה בדרך כלל מדברת, אתה לא מדברת על מצב רגיל, רוב העולם. וממילא, כאשר התורה אמרה ונטעתם, מדברת על מקרה רגיל, מקרה פשוט, שהוא רק של יחיד. אבל לרבים, אין בזה איסור של עורלה. לכן נותרה הפסוק לומר לכם, יהיה לכם, לא יהיה לכם, עריים יהיה לכם, לרבות. אפילו אם זה לכם, זה לרבים, גם כן, יש בזה איסור של עורלה. וידה אומר הפוך. המילה ונטעתם לא כתוב ונטעת. כתוב ונטעתם. משמע אותו בין יחיד, בין רבים. אם כן, למה התורה הוסיפה המילת לכם? הרי לכם גם כן משמע אותו לרבים. יש לנו כלל, אין ריבוי אחר ריבוי, אלא למעט. אלא למעט. אם כן, בא התורה להגיד לך, דווקא היחיד יש בו איסור עורלה, אבל עצים הנטועים לרבים, אין בהם איסור עורלה. כל פנים, מילת לכם זה בא בשביל נטיעה של רבים. או להתיר עורלה של רבים, או לאסור עורלה של רבים. אבל מצד איסורי הנאה, כבר באמת אנחנו יודעים שהדבר הזה אסור. אבל כיוון שאפשר לטעות בדבר, ולחשוש שלכם בא להתיר איסורי הנאה, לכן צריכה התורה לומר לי, ואתם עורתו ערלים, בשביל ללמד אותי שזה אסור בהנאה. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.